ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף חף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בסוף דף חף בית עמוד בית. אני רוצה להגיד מראש שייתכן שהשיעור שלנו לדף חף גימל ימשיך ויגלוש עד לדף חף דלת עמוד בית, וזה בגלל שאנחנו נמצא את עצמנו אחרת באמצע סוגיה שלא כדאי לקטוע אותו. המשנה, וגם נציין שיש להצטייד עם ספר ציורים, אנחנו ממליצים על ספר פירוש חי, וכעת נצטרך את הציור 386. הנושא שהוספנו בשוליים של הגמרות שלנו, מיקומים שונים של בניית סוכה. המשנה, העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה, כשרה ועולין לה ביום טוב. מה שכתוב פה עולין לה ביום טוב זה בניגוד למה שנראה בהמשך המשנה. יש מצבים שאין עולין לסוכה ביום טוב אלא בכל המועד בלבד. 387, בראש האילן או ציור 388 או על גבי גמל, כשרה ואין עולין לה ביום טוב. יש איסור דרבנן להשתמש באילן ולהשתמש בבעלי חיים ביום טוב, לכן הסוכה היא אומנם לפי התנא קמא כשרה, אבל הוא לא בר שימוש ביום טוב. יום טוב זה היום הראשון של סוכות. ציור 389. מהניסיון שלי היה לי קשה מאוד להבין את המקרים, מה שמצויר ב-389 וגם הציור הבא, בלי העזרה של הפירוש חי. אמנם רש"י מסביר, אבל על זה נאמר תמונה אחת שווה אלף מילים. אז הנה, שתיים, כלומר שתי דפנות של הסוכה באילן, הם מונחים, נסמכים על ידי האילן, ואחת דופן שלישי בידי אדם. כאילו הוא עומד בפני עצמו, הוא לא עומד, לא נסמך על האילן. או שתיים בידי אדם ואחת באילן, כשרה ואין עולין לה ביום טוב. סוכה כזאת היא זקוקה לאילן, גם אם שתי דפנות בידי אדם, אבל סוכה בעלת שתי דפנות לא כשרה, אז אתה זקוק לדופן השלישי שנסמך על האילן, לכן אין עולין לה ביום טוב. אבל יש כאן מקרה אחר, שלוש בידי אדם ואחת באילן, כשרה ועולין לה ביום טוב. המשנה ממשיכה בחף גימל עמוד א', זה הכלל, כל שיינטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה, כשרה ועולין לה ביום טוב. רש"י בסוף חף ב' עמוד ב', שתיים באילן ואחד בידי אדם, סמך קרקעית עסוקה רובו באילן, ועשה סביבה בראש אילן שתי מחיצות או דפנות, ואחת עשה בידי אדם בארץ, וסמך קצת קרקעית הסוכה באמצע הדופן, והגביע הדופן ממנו למעלה 10 או שתיים בידי אדם ואחת באילן. אנחנו ממשיכים ברש"י כ"ג עמוד א', הואיל ואם ינטל האילן נופל קרקעית עסוקה שאינו יכול לעמוד בסמיכת שתיים בארץ, אין עולין לה ביום טוב דמשתמש באילן. אני מקווה שכל אחד היה ברשותו הציור, כי ההסבר המילולי לדעתי לא היה מספקת. הגמרא ממשיכה בנושא הבא, ורשמנו בשוליים סוכה על ספינה, מחלוקת תנאים, רבי גמליאל פוסל, רבי עקיבא מכשיר. אנחנו נצטרך לראות באיזה תנאים קיים המחלוקת. זה אביי יסביר בהמשך. לפני שנתקדם, רק נשמע דרגות, נשמע מהם דרגות של רוח, דרגות של חוזק רוח. בשביל הדיון שלנו, הדרגה הנמוכה, הפחות חזק, מה שנקרא רוח מצויה דיבשה, מה שמצוי, רוח רגיל ביבשה. יותר חזק, מה שנקרא אינה מצויה דיבשה, אינה מצויה מבחינה שהוא חזק באופן משמעותי מרוח רגיל, אז הוא נקרא אינה מצויה דיבשה. לחלופין, מה שדומה לאינה מצויה דיבשה הוא מצויה דים. כידוע, הרוחות חזקות יותר בים, אז מה שמצוי בים הוא מקביל לאינה מצויה דיבשה. ואז יש משהו יותר חזק, דהיינו אינה מצויה דים. מה אנחנו מצפים מהסוכה? זה השאלה. קודם כל, הגמרא שואלת מני מתניתין שהכשיר בראש הספינה. תשובה, רבי עקיבא היא דתניא, העושה סוכתו בראש הספינה, רבן גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר. מעשה ברם גמליאל ורבי עקיבא שהיו באים בספינה, אם נוסעים, הפליגו בספינה, עמד רבי עקיבא ועשה סוכה בראש הספינה, למחר נשבה רוח והקרקתה. אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, איכן סוכתך? יש פה נקודה ארוכה של אביי, וכתבנו בשוליים נושא והמשך, עמידת הסוכה בפני הרוח, עד איזה כוח רוח צריכה סוכה לעמוד. לרבי עקיבא, סגי אם יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה. לרבי גמליאל, חייב להיות עמיד ברוח מצויה דים. עכשיו הגמרא, סימנו באופן או בתור נקודה ארוכה השורות הבאות. אמר אביי, דכולי אלמה, איך דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה? לא כלום היא, זה לא אפילו אוהל או דירת ארעי, הוא כלום. יכולה לעמוד בשינה מצויה דיבשה, נוסיף, זה כמו מצויה דים. כולי אלמה לא פליגי דקשרה, גם רבי גמליאל יגיד זה כשר, כי פליגי בדיוכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה, ואינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים. אז כפי שהגדרנו ודירגנו מקודם, מצויה דיבשה הוא חלש ממצויה דים. רבן גם יוסף הסוכה דירת קבע בעינה, וקבע דינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים, לא כלום היא. רבי עקיבא סבר, סוכה דירת ארעי בעינן, הציפיות הן פחות לפי רבי עקיבא, וגם יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה, כשרה, או על גבי גמל וכולי. אמרנו זה שהיא סוכה כשרה, אבל לא עולים לה ביום טוב. מתניתין מני, המשנה שלו שמכשירה סוכה על גבי בהמה, לפי מי זה? רבי מאיר, דתניא, העושה סוכתו על גבי בהמה, רבי מאיר מכשיר. ורבי יהודה פוסל. מה הייתה עם רבי יהודה? למה הוא פוסל? אמר כך, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, והוא דורש כך, סוכה הראויה לשבעה שמה סוכה, סוכה שאינה ראויה לשבעה לא שמה סוכה. עכשיו אמרנו מקודם שרבנן גזו לא להשתמש בבעלי חיים, לא בשבת ולא ביום טוב, אז אני לא יכול לעלות לסוכה שעל גבי הבהמה, על גבי הגמל ביום טוב, אז היא נשאר לי מקסימום שישה ימים של סוכות. לפעמים חג הסוכות לא מתחיל ביום שבת, אז יש לי היום טוב עצמו שאני לא יכול לעלות בה, ויש גם שבת חול המועד שאני לא יכול לעלות בה. לכן רק אם שבת ויום טוב, יום טוב מתחיל בשבת, אז יהיה לי שישה ימי חול המועד לעלות לסוכה. המספרים שאנחנו נותנים הם לפי אורך החג בארץ ישראל. בחוץ לארץ יש שני ימים טובים של גלויות ויש חשבון אחר, אבל אנחנו נותנים חשבון לפי התורה, לא לפי החג בחוץ לארץ. אז לפי רבי יהודה, מאחר שחייב להיות סוכה בת שבעה ימים, סוכה גבי גמל או גבי בהמה אינה כשרה. ורבי מאיר הנמי, הסוכה גבי בהמה מדורייתא מחסחזיה, היא כן סוכה בת שבעה ימים, וזה מספיק להכשיר את הסוכה. ורבנן הוא דגז ובזה שלא עולים ביום טוב או בשבת על בהמה, זה דין דרבנן. אבל כשרות הסוכה נמדדת לפי מה שהיא מדורייתא, כך סובר רבי מאיר. הנושא שמופיע בשוליים, כתבנו, שימוש בבהמה בדברים שונים הקשורים לדיני מחיצה. אז אנחנו נגלוש מעבר לענייני סוכה ונתמקד בעניינים, הלכות שונות שיכול להיות להם קשר לבהמות, ויהיה לנו צורך לעיין בציורים 396. זה יהיה דין שכן קשור לסוכה. 397, 98, 99 לשורות הבאות. הגמרא, עשה לבהמה דופן לסוכה. כלומר, כאן לא העמידו את הסוכה על גבי הבהמה, אבל הבהמה היא עומדת אצל עוד שתי דפנות, אז הבהמה היא אחת מהדפנות של הסוכה. רבי מאיר פוסל, רבי יהודה מכשיר. לפני כן ראינו דווקא רבי יהודה הוא מחמיר בניין סוכה על גבי בהמה, כאן אנחנו לא מדברים על כך, אנחנו מדברים על סוכה שאחד מהדפנות הוא הבהמה, וכאן רבי יהודה הוא דווקא מקיים. שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שיש בו רוח חיים אין עושים אותו. לא, והנה הרשימה של ההלכות שהזכרנו, שרמזנו עליהם מקודם. לא דופן לסוכה, ולא לכי למבוי. זה אתם יכולים לראות בציור 397. לכי הוא מתיר טלטול במבוי בשבת, ואם העמדת במקום איזו עמוד, העמדת בהמה בכניסה למבוי, זה לכי למבוי. עכשיו רבי מאיר אומר, לא עושים לכי מבהמה ולא פסין לבירות. זה אפשר לראות בציור 398, אותו היקף שסביב בור שמאפשר שיבת מים, שהוא רשות היחיד מהבור, שיבת מים מבור שהוא רשות היחיד לשפת הבור שהוא רשות הרבים. אם עשית ההיקף של פסי בירות כמו שאתם רואים בציור, זה מאפשר שיבת המים מהבור לשפתו. אבל אם אתה סומך על בהמה כפס לבור, זה לא לפי רבי מאיר, ולא גולל לקבר. זה מצויר בציור 399. שיטת רש"י בעניין גולל לקבר הוא כיסוי לארון של מת. משום רבי יוסי הגלילי אמרו, אף אין כותבין עליו על בהמה גיטי נשים. אדם שמתכוון לגרש את אשתו יכתוב גט על גב בהמה וימצוא את הבהמה בתור גט לאישה, אז לפי רבי יוסי הגלילי אין עושים כך. הגמרא תנמק את את ההלכות האלו בהמשך. מאי תימא דרבי מאיר, בניין דופן לסוכה. נשים לב שיש פה מספר רומאי אחד, מספר רומאי שתיים יופיע בדף חף דלב עמוד א' לקראת סוף העמוד. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. בהמה כדופן. מחלוקת רבי מאיר, מחלוקת, ורבי מאיר פוסל. מספר רומאי אחד מדרבנן, שמה תמות, או יש גישה אחרת, שמה תברח. אז לפי הגישה הזאת הבהמה כשרה לדופן מדורייתא, רק מהרבנן הוא אל תשתמשו בבהמה לדופן, כי אנחנו חוששים אולי הבהמה תמות, אולי הבהמה תברח, ואז אין לך דופן. הגישה בכף ד' עמוד א' שאנחנו כותבים פה מדורייתא כפשוטו כמשמו, הפסול של בהמה היא מדורייתא, לא עם איזושהי חשש שמה יקרה משהו. נמתין עד לשם לראות מה המקור. אנחנו גם בהמשך אתם תראו משולשים. זה מבליט את הביטוי כי פליגי. ומה מטרת המשולשים פה? שלבים, להבין במאי פליגי אביי ורבי זירא. עכשיו הגמרא, מאי תימא דרבי מאיר, שפסול להשתמש בבהמה לדופן לסוכה. אביי אמר שמא תמות. אז אם הבהמה תמות, יש לי כעת הבהמה עומדת בחיים, יש לי את השיעור הדרוש לדופן סוכה, 10 טפחים. אבל אם היא תתקפל, תמות, תתמוטט, אז אין לי 10 טפחים גובה לדופן. אז אנחנו חוששים, אם אתה סומך על הבהמה, אבל שמא תמות. רבי זירא אמר שמא תברח. בפיל קשור כולי אלמה לא פליגי דינה ממית, יש בנבילתו 10. אז אין בעיה אם היינו קושרים פיל כדופן לסוכה, גם אם הוא מתמוטט, מתכווץ, יש מספיק גובה גם בנבילה. אני אקרא עוד פעם, תאינה ממית, גם אם הפיל שקשור שם, גם שהוא קשור, זה מונע את הבעיה של בריחה, הוא לא בורח, הוא קשור. אז כולי אמר לא פליגי, דאינה ממית יש בנבלתו 10 טפחים. אז כפי שאמרנו מקודם, בנסיבות כאלו, בתנאים כאלו, פיל וגם קשור, אז אין שום בעיה, לא בריחה ולא הפחתת גובה מבחינת השיעור של הסוכה. כי פליגי, מתי נוכל להצפיע מחלוקת אביי ורבי זירא? ושב, אני רוצה רק להגיד שזה שלב, אנחנו נשנה את מה שנאמר כעת בהמשך. אז מה הניסיון פה לפחות? אז הוא אומר, יש מחלוקת בפיל שאינו קשור. למען, דאמר שמא תמות, לא חיישינן. בסדר, לא קשור, אבל אם הוא מתמוטט, יישאר גובה מספקת לסוכה. למה דמה גזירה שמה תברח, חיישינן, הוא לא קשור. מה מחייב את הפיל להמשיך לעמוד שם? שואלת הגמרא, למנדי אמר גזירה שמה תמות, ואמרת שאם מדובר בפיל אז אין שום בעיה. למה אתה אומר כך, אין שום בעיה, נכון שמה תברח? בכל זאת יש לך גם כן לחשוש אולי יברח. אז איך אתה אומר שיש כאן נפקא מינה, שלמנדי אמר שמה תמות בפיל שאינו קשור אין חשש? יש חשש, אז שתי הדעות עדיין זהות, אותו דבר, שאי אפשר לא לרבי ולא לרבי זה להשתמש בפיל שאינו קשור. אז אנחנו מחפשים באיזו נקודה יהיה להם הפיל או מחלוקת ביניהם, אלא בפיל שאינו קשור כולי אלמה לא פליגי, כולם מסכימים שהוא פסול, כי פליגי בבהמה קשורה. למה דבר גזיר שמה תמות? חיישינן, זה שהוא קשור לא פותר את הבעיה של ההתמוטטות והחסרת שיעור מינימלי הדרוש לסוכה. הבהמה הזאת שקשורה, אם היא תתמוטט, תתקפל, תתכווץ, אז חסר לי השיעור. למד ואמר גזירה שמה תברח, לא חשב, לא חשב, כי הוא קשור. אז הנה יש כאן הבדל או פליגי, נקודת מחלוקת בין רבי זאב ורבי. בכל זאת מה שואלת, הוא למד ואמר גזירה שמה תברח, והוא בקשור אמרת אין מה לחשוש, נחוש בכל זאת שמה תמות. למה אתה אומר שלפי המנדי אמר שגזירה שמה תברח אין בעיה, אולי היא תמות ותחסיר השיעור של גובה הדופן? הגמרא אומרת מיטה לא שכיחה, לא שכיח, לא צריך לחשוש מפני זה. שואלת הגמרא, והאיקה רווחה דבני בני? אז בסדר, יש לי בהמה, היא קשורה, היא לא בורחת, אני לא חושש למיטה, אבל מה אם החלל, הרווח, האוויר שמתחת לבהמה, זה נקרא פרצה. אפילו אם הבהמה חיה, זה עדיין בעיה. אנחנו למדנו בעבר, לפי שיטת החכמים, שיש לחשוש מפני אוויר שהוא גבוה שלושה טפחים מתחת לדופן, וכאן הבהמה היא בהמה רגילה, יש שלושה טפחים מתחת לבטן הבהמה עד לרצפה. הגמרא, יש לנו פתרון, דעבד לי באוצה ודפנה, יש ציור 396, ממלאים את החלל עם ענפים של צמחים, זה ההוצה ודפנה. רש"י מפרט יותר, גם נוסיף קצת לועזי. הגמרא שואלת, ודילמה רבעה, אולי הבהמה שהיא חיה היא תחליט מה זה לרבוע? לשכב. ואז אם היא תעשה כך, אז חסר לי הגובה הדרוש, חסר לי את העשרה טפחים. הגמונה, כפי שאתם רואים בציור 396, היא גם קשורה בצורה כזאת, דמתיחה באשלי מיליאל, שמנו, סובבנו חבלים מתחת למימה וקשרנו אותם למעלה. אז יש מין תמיכה שמתחת לבהמה, שגם אם היא תחליט לשכב זה לא יעזור, היא לא תראה בגלל החבלים שמחזיקים אותה וקשורים מלמעלה. רש"י פה בדיבור המתחיל, המתיחה באשלי, אנחנו נחזור לזה עוד שנייה. הגמרא שואלת, ולמען דאמר גזירה שמא תמות. זאת אומרת אביי שהוא אומר כן חוששים למיתה. נמי, מה יש לחשוש? המתיחה באשלי מלאל, ואפילו אם היא תמות, הבימה תפוסה על ידי החבלים. למה אם כן, לפי הדעה אמרנו מקודם, שמה תמות, חיישינן, ממה יש לחשוש? אני רק חוזר, למה אני אמר שמה תברח, שאלנו, הרי יש לחשוש שמה תמות, אז הוא אמר, מיתה לא שכיחה. ואז הגמרא המשיכה לפי המאן דאמר הזה, גזירה שמא תברח. מבחינת המיתה, אותו מאן דאמר לא חושש. וכדי לחזק את העמדה של אותו מאן דאמר, שגזירה שמא תברח, והעמדנו את זה בבהמה קשורה, פתרנו את כל הבעיות, לכן יכולנו לומר שלפי המאן דאמר שמא תברח לא חיישינן. עכשיו הגמרא עוברת למאן דאמר ששמא תמות, הוא כן חושש, ואנחנו העמדנו את זה בבהמה קשורה, בסדר, אז אין בריחה, אבל אולי תמות. ועל זה הגמרא אומרת, למה אמרת שלפי המאן דאמר גזירה שמא תמות יש ממה לחשוש? אם אנחנו מעמידים את הסיטואציה בבהמה הקשורה מתחת במתיחה באשלי מליאל, מה הבעיה? למה לפי המאן דאמר גזירה שמא תמות יש לחשוש? ממה יש לחשוש? הגמרא עונה, זימנין דמוקים בפחות משלושה סמוך לסכך. אותו קשירה, קשרנו את הבהמה, נכון, מתחת, קשרנו את קצות החבלים במעלה, אבל הגב של הבהמה ביחס לסכך, אולי העמדתי אותו באופן מדויק, בדיוק פחות משלושה טפחים לסכך. זה בסדר, כי זה קשיר על ידי לבוד, אבל מה? אם היא תמות, אנחנו מכירים מה קורה, ההתמוטטות של הבהמה, נכון היא קשורה, אבל בכל אופן יש כמה מילימטרים שנקרא לזה ירדו או התכווצו בהעברה בין החיים למוות. אז זה מה שהגמרא מתארת פה, שזימנין דמוקים בפחות משלושה סמוך לסכך. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', וכיוון דמיתה, ברגע שהבהמה תמות, כשהיא מתה קבצה, מתכווץ קבצה, ולאו הדתי, והבן אדם לא ישים לב, ובהתכווצות הזאת אז נוצר שלושה טפחים אוויר בין הבהמה המתה, גב הבהמה המתה והסכך, ואין לי לבוד, לכן אין לי דופן, זה לא נקרא דופן כשר. לכן לפי המאן דאמר שמא תמות, גם אם הבהמה קשורה, גם אם הבהמה נתמכת מתחת, עדיין יש סיבה לחשוש, כי לוקחים בחשבון הסיטואציה שבן אדם בנה או העמיד את הבהמה בדיוק פחות משלושה לסכך, ובמיתת הבהמה שהוא כן חושש מפניה יהיה תוספת גובה, תוספת רווח או אוויר בין גב הבהמה והסכך, וזה יפסול את הדופן הזה. תשימו לב, אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, ממשיך עד שורה ראשונה בחף דלת המולף. אנחנו אמרנו בתחילת השיעור שאנחנו נגלוש מעבר לדף חף דלת, ואתם יכולים לראות למה זה קורה. נציין בשוליים שיש הערת מבנה, משולשים רבים יופיעו בהמשך, הם משמשים כמעקב. עם השפיץ למעלה, קושיות. ההפך, תשובות. הנושא שמופיע אצלנו בשוליים, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד חף דלת עמוד א', היא חיישינן למיטה. אחד, בגט. שתיים, בקיעת הנוד, בהפרשת תרומה. הגמרא, ומי אמר אביי, רבי מאיר חייש למיטה, ורבי יהודה לא חייש. עכשיו אנחנו בעמוד א', יש לנו חץ, והוא מחזיר אותנו לעמוד א', הרבע או שליש האחרון של עמוד. אתם רואים את החץ. הגמרא שמה שאלה, מי תימא דרבי מאיר שפוסל בהמה כדופן לסוכן? אז אביי אמר שמא תמות. רבי מאיר עמד מול רבי יהודה, ורבי יהודה מכשיר. אז אם הפסול של רבי מאיר הוא בגלל שמא תמות, רבי יהודה לא חושש מפני המיטה, לכן רבי יהודה מכשיר שם. ועל זה אנחנו מקשים, מעלים קושיה שרואים לא כך. בגמרא יובא סתירה בין שני מקורות תעניות, תנאים, והיישוב למקור לפי אביי. אתם יכולים אפילו להתקדם לאמצע העמוד הזה, חף ג' עמוד ב', ורואים, ואמר אביי לא קשיא, הרבי מאיר דלא חייש למיטה, הרבי יהודה דחייש למיטה וכולי. אז מיד אתם רואים את הבעיה. בעמוד הקודם, בעמוד א', אביי אמר בדיוק ההפך, שלפי רבי מאיר יש לחשוש מיטה, לכן בהמה פסולה לדופן סוכה. רבי יהודה הכשיר, כנראה, כי הוא לא חושש מפני מיטה. עכשיו הגמרא מההתחלה, ומי אמר אביי רבי מאיר חייש למיטה ורבי יהודה לא חייש? והכנען בת ישראל שנישאת לכהן. באופן כללי כהן יכול לאכול בתרומה, זה ממתנות הכהונה הידועות. אישה שמתחתנת עם כהן, אפילו אם היא לא באה מבית של כהנים, היא בת ישראל שנישאת לכהן, היא אוכלת בתרומה. ומה קרה פה? והלך בעלה למלידת הים, הוא לא פה, הוא הלך למרחקים, אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים. לא חוששים שמה מת הבעל של הכהן. אם, כמובן, אם אנחנו יודעים שהבעל מת, אז היא חוזרת לבית אביה, היא חוזרת למעמדה כבת ישראל, אלא אם כן יש לילדים מהכהן, אבל לא ניכנס לפרטים עכשיו. ורמינן עלה ומעלים כסתירה, נקרא לזה מקור בית, הרי זה גיתך שאחת קודם מיטתי. כהן אומר כזה ניסוח לאשתו, שהוא מוסר לה הגט, ואומר שהגט יחול שאחת לפני מותו. יודעים מתי אדם מת? אסורה לאכול בתרומה מיד. מה זאת אומרת? כי חוששים למיטה. ברש"י מובא, אנחנו הוספנו קפקוב, אלמא מיתה שכיחה וחיישינן לה. אז יש פה שני מקורות שלכאורה סותרות. ויאמר אביי, כדי ליישב אותם, לא קשיא, הרבי מאיר דלא חייש למיתה, זה מקור א', הרבי יהודה דחייש למיטה. ויש כאן קטע שאוספנו סוגריים, וההערה שלנו בכוכבית ממול בשוליים, סוגריים לשם דילוג כדי להגיע מיד לתשובה. בתוכם מובא הרקע לקושיה. אז אמרנו לבינתיים, הרבי יהודה שחושש למיטה, והגמרא תביא את את המקור לומר כזה דבר. ובסופו של התהליך אנחנו נראה את הקושיה, דהיינו איך אביי אומר שרבי מאיר חושש למיטה ורבי יהודה לא חושש מפני מיטה, בזמן שרואים שההפך. אם אנחנו נדלג, אתם רואים בראש חפדל אמר א' איפוך, באמת זה הבעיה שיש איזו סתירה. אז נהפוך השיטות ונגיד רבי מאיר חייש למיטה ורבי יהודה לא חייש למיטה, אנחנו נצטרך להשלים את החסר עד שנגיע לשם. לבינתיים להשלים את הרקע לקושיה, אמרנו שרבי מאיר הוא חושש למיטה, דתניא הלוקח יין מבין הקוטים. הקוטים הם אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם להפריש תרומות ומעשרות. אז אתה קנה ערב שבת זמן שאין לו אין זה זמן לחוץ, אין לו זמן להפריש את ההפרשות, התרומות ומעשרות, כל אחד בכלי אחר, או יש מצב שאולי הוא לא מצא כלים תאורים בכלל. והגמרא מציע פתרון למצב כזה. אז הבן אדם שקנה את היין מבין הקוטים ורוצה לשתות ואין לו אפשרות להפריש פיזית כמו שאמרנו, אומר, אז הוא יכול להגיד שני לוגים שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה, זה שניים מתוך מאה, זה השיעור דרבנן של הפרשת תרומה, זה נקרא 2%. עשרה לוגים מתוך מאה מעשר ראשון, 9 מעשר שני, כי אחרי שאתה מפריש את המעשר ראשון מ-100 הורדת 10 בערך ונשאר 90, אז עשירית מ-90 זה 9, זה לשם מעשר שני. מעשר שני בדרך כלל מביאים, או בעיקרון מביאים את הפירות, כאן היין לירושלים, ושותים אותו בתוככי ירושלים. אבל יש גם אופציה אחרת שאתה יכול לפדות, זה נקרא לחלל, חילול מעשר שני על כסף, ותביא את הכסף לירושלים, וזה מה שנאמר כאן, הוא מיכל, זה פדיון, אתה פודה את המעשר שני על מטבע ושותה מיד, דברי רבי מאיר. מה קרה פה? הוא לא הפריש פיזית אף אחד מההפרשות, הוא הכריז את ההכרזה הזאת שאת הכמויות האלה שאני עתיד להשאיר, אם מה שישאר בסוף אם ההפרשות, מה שאני שותה עד אז חולין, זה הפתרון לפי רבי מאיר. אנחנו ממשיכים את חבדל עבוד א', יש כאן קבוצה של רבנים, אנחנו הדגשנו רק רבי דר, רבי דר, רבי יוסי ורבי שמעון, אוסרים. רש"י עומד למעלה אוסרים, ואמרים להם גזירה שמה ייבקע הנוד ולא יבוא לידי ברירה. אנחנו לא הסברנו את זה מקודם, אבל רבי מאיר שאמר תשאיר עד הסוף יין, ואנחנו נגיד הוברר הדבר למפריע שאלו הם ההפרשות, ומה ששתיתי היה חולין והתר גמור. זה גישתו של רבי מאיר, שהוא סומך על מה שנקרא ברירה, להבהיר למפרע המציאות בהתחלה. הם לא, רבי יהודה וכולי, לא מסכימים, הם עושים. למה? אולי ייבקע הנוד ולא יישאר הפרשה בסוף, כי הכל ישפך על הרצפה, ולא נגיע למצב שנוכל אפילו להגיד הוברע הדבר למפרש, אלו הם ההפרשות, כי לא יישאר הפרשות, שמה ייבקע הנול. ונמצא, ממשיך ראשי, שואה שנייה, ונמצא שתי תבלים. אמר רבי דרך יש לבקיעת הנול, וכל שכן למיטת אדם. ורבי מאיר לא חייש. אז הנה הבעיה, בעניין דופן הסוכה, הבעיה אמר שרבי מאיר, שפוסק בהמה דופן הסוכה, חושש למיטה, ופה בעניין היין, רבי מאיר לא חושש. אגמור, נא, איפוך. המקורות, אנחנו ניסינו ליישב את המקורות, א' וב', אז איפוך, מה שנאמר ביישוב המקורות בעניין בת ישראל שנישאת לכהן, ונגיד כך, רבי מאיר הוא עומד מאחורי מקור ב' שחשש למיטה, שם נאמר אסור לאכול, אסורה לאכול תרומה מיד, ומקור א' הוא לפי רבי יהודה שלא חושש למיטה, ואותו רבי יהודה שהכשיר את הבהמה דופן לסוכה כי לא חושש למיטה. דתניא, עשה בהמה דופן לסוכה, רבי מאיר פוסל כי הוא חושש למיטה. ממילא המקור שהתייחס לאותו בת ישראל הנשואה לכהן, אותו מקור ש מקור ב' שחשש למיטה, זה רבי מאיר. ורבי יהודה בעניין הבהמה הדופן לסוכה מכשיר כי הוא לא חושש למיטה. אז בינתיים, אם הבעיה הייתה המקורות א' וב', אין בעיה. אבל יש עדיין בעיה, קשיא דרבי מאיר עד רבי מאיר. בסוכה אנחנו רואים שרבי מאיר חושש מפני המיטה, ובקשר ליין הוא לא חשש, הוא לא חשש לבקיעת הנוד, אז הוא לא חושש למיטה. אמר לך רבי מאיר, מיטה שכיחה, בקיעת הנוד לא שכיחה, אפשר למסר לשומר. אז זה שרבי מאיר בסוכה חושש, ובעניין אכילת התרומה חושש, כי מיטה שכיחה. אבל שהנוד שמכיל את היין יסדק, זה חשש רחוק, כי אפשר למסור אותו לשומר. נשמה של בן אדם אתה לא יכול למסור לשומר. קשיא דרבי יהודה דרבי יהודה, בסוכה ראינו שהוא לא חושש למיטה, הוא הכשיר את הבהמה דופן לסוכה. ביין ראינו שהוא חושש לבקיעת הנוד, ואפשר לומר אם אתה חושש בקיעת הנוד, למרות שהיה יש איזו אפשרות למסור לשומר, לא משנה, אני עדיין חושש לבקיעת הנוד, אז כל שכן היית צריך לחשוש למיטה. אז מה סיבה אצל בהמה שאתה לא חושש בהמה לדופן לסוכה? הגמרא עונה, תעמד רבי יהודה לאף משום דחי יש לבקיעת הנוד, אלא משום דלת לי ברירה. רבי יהודה באמת לא חושש למיטה, ובוודאי לא יחשוש לבקיעת הנוד. אמרנו, אפשר למסור אותו לשומר, אז למה יש לחשוש? אז למה ביין הוא לא מאפשר אותו הכרזה מראש והשארת ההפרשות עד הסוף? זה סיבה הלכתי אחרת לגמרי, זה בגלל שאין לו לית לי ברירה, הוא לא מקבל את הנקרא לזה המוסד ההלכתי החשיבתי שאומר שתתחיל כבר מההתחלה לשתות על סמך מה שישאר בסוף. מי אומר שזה עובד? כך סובר רבי יהודה, אין ברירה, מה שיש עכשיו הוא מה שקיים. אני לא סומך על כך
שאחר כך יובהר הדבר למפריע שמה ששתיתי עד כה היה חומין. זה הכוונה, אין לו ברירה. ואפילו אם רש"י אומר אפילו אינו נבקע הנאות, כמובן אסור. הגמרא שואלת, ולא חייש רבי דה לבקיעת נאות? ואה מידי קטן היא סיפה של המקרה של היין. היה רבי מאיר מצד אחד ורבי יהודה וכולי מצד שני, אמרו לו, כולל רבי יהודה, הם אמרו לו לרבי מאיר בעניין היין, יתה מודה שמה יבקע הנוד והכל ישפך, ונמצא זה שותה תבלים למפרע, אז כל משהו שתה עד עכשיו זה יין בלי הפרשה, ואמר לו לחשייבקע, אני לא דואג אם יבקע אז נדבר, אז אני לא דואג. אז זה רבי מאיר. מכלל דחיים של יהודה לבקיעת הנוד, מדבריו של רבי יהודה וחבריו לרבי מאיר, הם אמרו, מה אתה לא חושש שם יבקע הנוד? אז איך אמרנו מכם שרבי יהודה הוא לא חושש לבקיעת הנוד? וכל הסיבה שרבי יהודה לא מאפשר בעניין היין שתייה מיידית בגלל שאין לו ברירה, אבל רואים פה שהוא חושש לבקיעת הנוד. אז הגמרא עונה, אחרי שהגמרא דייקה מכלל דחי יש רבי יהודה לבקיעת הנוד, הגמרא עונה, הטעם רבי יהודה הוא דקמר לרבי מאיר. זה לא משקף שיטת רבי יהודה שלו עצמו, אלא הוא מדבר לרבי מאיר לשיטתו של רבי מאיר. לדידי אומר רבי יהודה, לת לי ברירה, ולכן אסור לשתות לפני ההפרשה בפועל. אלא לדידך דיש ברירה, אתה כן סומך על מה שנשאר בסוף, שהוא ההפרשה למפרע, ואתה סומך על זה, מה שישאר בסוף. אתה מודה לשמה יבקע הנוד? מה, אתה לא חושש מפני זה? הייתי מוסיף פה, הרי אתה רבי מאיר חשש לבהמה בעניין דופן, לדופן לסוכה שלא להשתמש בו כי שמה בהמה תרבות, אז הנה יש לך גם לחשוש שמה יבקע הנוד. אז רבי מאיר ענה לחשייבקע, ואנחנו אמרנו מקודם שהוא לא חושש בגלל שאפשר למסור אותו לשומר, מה שאין כן אצל בהמה, אין מה למסור לשומר, הנפש של הבהמה, אי אפשר. הגמרא שואלת, אז עד כה קבענו שרבי יהודה בעיקרון הוא לא חושש למיטה, בעניין היין הסיבה שלא אפשר שתייה מיד בגלל השיטה שלו שלא לא סומך על ברירה. אז זה הגמרא מקשה, ולא חייש רבי יהודה למיטה והתנן. אנחנו נביא מקור בקשר לכהן גדול ביום כיפור, יש פסוק וכיפר בעדו ובעד ביתו, וזה מחייב כהן הגדול להיות אדם נשוי כדי שהוא יקשר לעבודת יום הכיפורים. הפסוק שציטטנו היא מספר ויקרא פרק ט"ז, פרשת אחרי מות, ששם מסופר על הלכות עבודת יום הכיפורים של כהן הגדול. וכיפר בעדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו, זה שם מרדף לאישה. וכדי להבטיח כשרות כהן הגדול ביום כיפור, מובא במשנה שם, ונמשיך בגמרא, רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת ריזרבית מתקינים לו, כלומר לכהן גדול, שמה תמות אשתו. במילים פשוטות, רבי יהודה חושש למיטה. אם האישה הנוכחית של כהן גדול תמות, הוא יהיה בלי אישה, אז הוא יהיה פסול באמצע יום כיפור להמשיך עבודת יום הכיפורים. אז אנחנו לא רוצים מצב כזה. אנחנו מסדרים בגמרא במסכת יומא מפרטת איך עושים את זה. בכל אופן, רואים שרבי יהודה לוקח בחשבון שמא תמות אשתו. אז מה אמרנו מקודם, שרבי יהודה לא חושש למיטה, ועקב כך ראינו שהוא מכשיר בהמה דופן לסוכה, ראינו גם שבעניין אכילת התרומה שבת ישראל שבעלה הכהן הלך מדינת הים ממשיכה לאכול בחזקה שהוא קיים. הנה הוא כן חושש למיטה. הגמרא עונה, התמעלה לגבי המקרה של יום כיפור, נאמר, אמר רב הונא ברי לרב יהושע, מעלה עשו בכפרה. בדרך כלל רב יהודה לא חושש למיטה, אבל בעניין יום כיפור אז החמירו, זה מעלה, זה חומרה, מעלה זו שאם יש משהו לחשוש אז חוששים, למרות שבאופן כלי לא חוששים מפני כך. רש"י כותב בכפרה, בקבלת יום הכיפורים, עשה בו מעלה, זו שחשש בה במידי, דלא חייש בעמה, דבר שבדרך כלל לא חוששים. אז עד כה ישבנו את השיטות, רבי מאיר מול רב יהודה, ראינו בעניין בהמה לדופן סוכה, ראינו בעניין אכילת תרומה אצל בת ישראל נשואה לכהן. אז נשמע עד כה שהכל בסדר, אבל אנחנו ממשיכים. בין למד ימר שם התמות להסביר פסול הבהמה לדופן על לפי רבי מאיר, בין למד ימר שם התברך מדורייתא מחיצה מעל יהי, הבעל חי נשמע כמחיצה כשרה מן התורה, ורבנן הוא דגז רובה, והרבנן ש... ומה שנאמר מקודם זה תוצאה מגזרות דרבנן, או גזרה שם התמות, או גזרה שם התברך, אלא מעטה שבעל חי נחשב מחיצה מדורייתא. אנחנו ראינו בדף חף גימל עמוד א' רשימה של דברים שקשורים לענייני מחיצה, ורבי מאיר אמר בין היתר שאין עושין אותו גולל לקבר, ורש"י פירש גולל לקבר זה כיסוי לקבר. כיסוי לקבר, רק נציין שהוא מתמה כמו מת, הוא מתמה באוהל. אז הממשיך הגמרא כאן, אלא מעטה שמדורייתא בהמה נחשבת מחיצה, לרבי מאיר תתמה משום גולל. בעניין, אם אתה אומר שהוא לא, הוא לא גולל, כלומר הוא לא מתמה, אבל אנחנו מדברים פה על דבר שהוא מתמה מדורייתא אם היה גולל, ואם אתה אומר שמדורייתא הבהמה כן נחשב מחיצה, אז הוא צריך גם להיות מתמה משום גולל. על למה תנן? אז למה נאמר רבי יהודה מתמה משום גולל ורבי מאיר מתהר? אם מדורייתא בהמה היא נחשבת מחיצה, ובעניין גולל נגיד שמדורייתא הבהמה בטלה לקבר, איך רבי מאיר מקיל ומתהר? אני רוצה לקרוא יחד איתכם ברש"י, שבאמצע דיבור המתחיל הוא פרחינן, באמצע רש"י כותב, וכיוון דמדורייתא בטיל, הבהמה מתבטלת מדורייתא, איך יכול לתרום מידי טומאת גולל? עלם התנן בעירובין, דבר שיש בו אור החיים מטמא משום גולל, ורבי מאיר מטהר. אנחנו נחזור לגמרא עם הקושיה הזאת, ובזה עקב הקושיה הזאת שבו אנחנו רואים שרבי מאיר מתייחס לבהמה כאינו מחיצה, אינו גולל, אחרת איך הוא מתהר? אז הוא אומר שהבהמה לא מתבטלת, לא הופכת להיות מחיצה. אז איך נוכל להגיד שכל הפסול של רבי מאיר כדופן הוא גזירה דרבנן, ולומר שמדורייתא כן מחיצה? מכאן רואים שמדורייתא אינה מחיצה. אז זה גורם את הפנייה לכיוון חדש בעניין שיטת רבי מאיר והבהמה. אלא אמר רב אחא בר יעקב, כצבא רבי מאיר, כל מחיצה שעומדת ברוח, רוח הכוונה פה רוח חיים, נשמת חיים, כל מחיצה שעומדת ברוח, שהקיום שלה זה בגלל שיש בו רוח חיים, אינה מחיצה. ומה זה אינה מחיצה? אינה מחיצה מעיקר הדין. פרש כותב, לאו מחיצה היא דעיקר עמידתה של הדבר שעומד על פי רוח חיים. העמידה הזאת דבר שאין בו ממש, הוא לא רוח, הוא דבר שאין בו ממש, וזה מה שמחזיק את הבהמה על רגליה. איקה דיאמרי, ממשיך הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, כסבר רבי מאיר, כל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם אינה מחיצה. גם זה תיאור מדורייתא. כדי להיות, כדי לחשב מחיצה, זה צריך להיות עשוי בידי אדם. בהמה אינה עשויה בידי אדם. מהי בינהו? מה ההבדל בין שני ההסברים האלו? אינו עומדת במחיצה שעומדת ברוח אינה מחיצה, מול עשייה בידי אדם, אם אינה נעשית בידי אדם אינה מחיצה. איקה בינהו, יש ציור 409, יש הבדל ביניהם. דאוקמה בנוד תפוח, הוא שמח הדופן, הניח את הדופן, העמיד את הדופן על צידו של נוד תפוח ברוח. ניפחת נוד וזה תומך את הדופן של הסוכה. למען דאמר מחיצה עומדת ברוח אינה מחיצה, הרי עומדת ברוח, לכן היא אינה מחיצה, הרוח שבו ניפחת את הנוד. למען דאמר אינה עשייה בידי אדם, אם המחיצה כמו הבהמה אינה עשויה בידיהם, זה אינו מחיצה. אנחנו ממשיכים לחבדה לנמובד, הרי עשויה בידי אדם, הרוח שנכנס לנוד זה בא מכוח אדם שניפח את הנוד. אז לכן לפי ההסבר הזה הדופן הסוכה שנתמכת בנוד תפוח כן יהיה קשה, כי היא עשויה בידי אדם. עד כאן שיעורנו להיום.